ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסובן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה עשירית בשורות הרחבות במשנה. אנחנו ממשיכים בעבירות שהעונש שלהם מלכות. המשנה הכותב כתובת קעקע. זה יחייב מלכות. אבל מה בדיוק הוא עושה בפועל, המשנה מבהירה. כתב ולא קעקע, זאת אומרת הוא רשם על בשורו, על אורו איזושהי כיתוב, אבל לא חקק בבשרו כדי שהדיו הזה ירד לעומק אורו, בין האור, להגיע בין האור לבשר. או כיכר ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכל דבר שהוא רושם. זאת אומרת, אחרי שהוא כותב על על מפלס עליון, על על השטח של אורו, שטח עליון של אורו, אחר כך הוא מקעקע, הוא חוקק בבשרו, והדיו או כל חומר אחר שרושם ירד לעומק וישאר שם בין האור לבשר, וכזה דבר נשאר שם לצמיתות, רק אז הוא חייב. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר אינו חייב עד שיכתוב שם את השם. אחר כך אנחנו נגלה שם, כוונה שם עבוד הזרה, שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בכם, אני השם. אז איך לומדים עבוד הזרה מהפסוק הזה? אנחנו נמתין לגמרא. בכל אופן, יש מחלוקת תנאים מה האיסור של כתובת קעקע, האם זה כל דבר שכותבים או רק שם עבוד הזרה. שאלה, אמר לי רב אחא ברי דרב, דברי דרבה לרב אשי, עד דכתוב אני השם ממש. טוב, אנחנו כבר הסברנו פשט אליבא דמסקנה, אבל כשקוראים את המשנה אתה רואה שרבי שמעון אומר הוא לא חייב עד שיכתוב שם שם, ומצטט פסוק, כתובת קעקע לא תתנו בכם אני השם. אז הוא שואל האם הכוונה שאדם כותב ככה אני השם, האם זו פירוש המשנה? אמר לי לא, כדתני בר כפרה, אינו חייב עד שיכתוב שם עבודת כוכבים, שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני השם, אני השם ולא אחר. והמשמעות הוא שהקדוש ברוך הוא, אני זה שמצווה לא לעשות את זה, ואני השם ולא אחר. הדיוק הזה שלא אחר מלמד שהאיסור יהיה כתיבת שם עבוד הזרה. יש רש"י בשורות הרחבות, שורה שישית בשורות הרחבות, וכתובת קעקע לא תתנו בכם, שום כתובת קעקע לא תעשו לפי שאני השם, ועשויים אתם לכתוב שם אחר על בשרכם, על מה עיקר חיובה משום שם עבודת כוכבים הוא. ומי הוא? אסור לכתוב שום כתיבה בעולם, אפילו לרבי שמעון, אלא דחיוב מלכות לקה. לפי רבי שמעון, העונש מלכות הוא לא יהיה על שאר הכיתובים, אבל כפי שאמרנו עכשיו, שלכל הדעות אסור לרשום שום דבר באופן כזה של כתובת קעקע. המחלוקת יהיה האם יש עונש מלכות על שאר הדברים חוץ משם עבודה זרה. נחזור לגמרא. אמר רב מלכיה, אמר רב עדא בר אבא, לאור הדיון שלנו במשנה של כתובת קרקע, הוא אומר אסור לו לאדם שיתן אפר מקלה על גבי מכתו, מפני שנראית ככתובת קרקע. אז יש פעולה כזאת, אדם שיש לו מכה, אני משער שהבשר כבר אורו כבר סדוק ופתוח, ואפר מקלה, זאת אדם שמפזר אפר מקלה על אותו מקום, דומה ונראה כאילו הוא עושה כתובת קרקע. רש"י כותב אפר מקלה דווקא, כמה לפי שקשה היא ומקעקעת מקום המכה, והרושם נראה שם אחר, והרושם נראה שם אחר זמן, אבל אפר בעלמא לא. אולי האיסור הוא מוגבל לאפר מקלד, אפר שנשאר אחר שריפת חומר, כל חומר. כעת נפנה תשומת ליבנו לשוליים, יש כותרת נושא סלש מפנה, יש לנו צורה שאנחנו קוראים צורת הרגש, וזה מבליט שתי דעות אם מותר לשים אפר מקלה על גבי מכתו, בפני חשש שנראה ככתובת קרקע. הרי אנחנו עוסקים פה במשנתנו בנושא הזה של כתובת קרקע. אמרנו כבר ולמדנו את המשפט, את הדין הזה של רב מלכיה. בהמשך מופיע רב אשי, שהוא אומר כל מקום שיש שם מכה, מכתו מוכיח עליו. בשוני מרב מלכיה, אין בעיה אם יש מכה, אז אין... המכה מעידה על כך שהוא לא מתכוון לעשות כתובת קרקע, אלא לנסות לרפות את המכה על ידי פיזור אפר מקלה על המקום. יש לנו כאן קטע בסוגריים, הכוכבית שנמצאת בשוליים מסבירה מה שכתבנו, מסביר מה שמופיע פה. אז נפנה לכוכבית, נקרא ביחד סוגריים לשם דילוג, כדי לקרב את הסימונים האלו שעשינו כרגע, עשינו את זה שתי שיטות החולקות בעניין אפר מקלה על גבי מכה. בתוך הסוגריים דיון בחלוקת שש מימרות לפי פירוש הקונטרס כאן, עשינו כאן רשימה על פי רש"י. אנחנו במסגרת השיעור שלנו כאן במפת התלמוד לא ניכנס לפירוש אותם נושאים, רק שנבין שהם כל אחד הוא סוגיה בפני עצמה, כל מקום בשס איפה שכל אחד נמצא. מה שחשוב לעת עתה זה עניין השמות של האמוראים שהם אחראים על אותם מימרות. יש מימרות שהם מה שנקרא מימרות גרידה, הם לא קשורים לאיזו משנה או ברייתא, ויש בין המימרות האלו אלו שכן קשורים, שהם באים להעיר או לפרש מקור תנאי. החלוקה הזאת תהיה חשובה עוד מעט. הדעה הראשונה, וגם אולי ראוי לציין שבשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו בתוך הסוגריים, המשולשים שנראה עכשיו הם שתי דעות על חלוקת קבוצה של שש הלכות, מי אמר את מה, והשמות שאנחנו מעבר למשולשים, השמות שיעסיקו אותנו הם השמות של רב מלכיה, רב מלכיו, שני אנשים עם שמות דומים עם הבדל קטן בסוף כל שם, רב מלכיה, מלכיו. לפי החלוקה לפי הרשימה שעשינו בשוליים, לפי רבי חנינה, פה הוא המשולש הראשון, רבי חנינה ברייד רביקה. רב מלכיור הוא אחראי על הנושאים, שוב פעם אנחנו לא ניכנס להסביר את את הסוגיות, אלא החלוקה של של רבי חנינה זה ככה. רב מלכיור הוא אחראי, הוא זה שהביא את הממרות בעניין שפוד, שפחות, גומות. רב מלכיה הוא זה שהביא את הוא זה שהביא את הסוגיות, או העיר על הסוגיות של בלורית, אפר מקלה, גבינה. אפר מקלה, על זה אפשר לתקב לשנייה, זה הנושא שהזכרנו פה בגמרה. הוא בעצם השם הראשון שהופיע בצורת הארגש היה רב מלכיה. וזה מסתדר עם מה שרבי חנינה אומר, שרב מלכיה הוא אחראי בין היתר גם על המימרה של אפר מקלה. רב פאפה יופיע בגמרא, ויש לו חלוקה שונה. לפי רב פאפה, כל מה שמהווה מימרה או הערה שקשורה למשנה או ברייתא, בגמרא אנחנו קוראים לברייתא מתניתא, נשמע איזה צליל לשון נקבה שקשור למילה הזאת, מתניתא. לפי רב פאפה, וזה הסימן שהגמרא תיתן אחר כך איך לזכור מי אמר את מה, לפי רב פאפה הממרות הקשורות למשניות הברייתות הם באחריותו של רב מלכיה. הסוגיות האלו ברשימה שבו אנחנו עוסקים, לפי רב פאפה הממרות שהם לא הערות או פירושים של מקורות תנאיים, הם הממרות של רב מלכיור. אז לפי הרשימה שכתבנו תחת שמו של רב פאפה, מה קורה? רב מלכיור הוא אחראי על שפוד וגומות. זה גם היה גישתו של רבי חנינה למעלה. מה ההבדל? שאצל רב פאפה הנושא של שפחות, הממרה שקשור לסוגיה של שפחות, לפי רב פאפה זה תחת חסותו של מלכיה. כי הנושא של שפחות, שוב בלי להיכנס לפרש את זה, אבל הנושא הוא נושא שהיה שנוי במשנה, ועליו בא פירושו של רב מלכיה. ולפי רב פאפה יוצא שהנושאים בלורית, אפר מקלה, גבינה בינתיים זה כמו רבי חנינה, אבל לפי רב פאפה גם הנושא של שפחות תחת חסותו של רב מלכיה, שהוא זה שאמר את מה שמופיע בשס בעניין השפחות. אז לפי הגישה הראשונה ברשי, יש לרשי עוד פירוש, אבל אנחנו נסתפק בפירוש הראשון שמופיע ברשי. הנפקמינה בין רבי חנינה ורב פאפה זה מי הוא זה שאחראי על המימרה הקשורה לשפחות. לפי רבי חנינה רב מלכיור, ולפי רב פאפה רב מלכיה. כעת נעבור לסוגריים, לקצר שבסוגריים, מאחר שעשינו את כל ההקדמה הארוכה הזאת, הגמרא. וגם בואו לא נשכח שהדיון הזה מופיע פה, ואגב מופיע גם בעוד כמה וכמה מסכתות בשס, אבל זה מופיע פה בגלל מה שמובא בגמרא לפני שתי שורות, הדבר של רב מלכיה בעניין אפר מקלה. וכנראה שהאפר מקלה הוא דבר שקשור למשנה, כי האפר מקלה היה עניין הקשור לכתובת קרקע. הגמרא בתוך הסוגריים, אמר רב חנינה ברי דרביקה, שפוד, שפחות וגומות, הממרות שמופיעות בשס בקשר לנושאים האלו, מי אמר אותם? רב מלכיור. בלורית, אפר מקלה וגבינה, הממרות הקשורות לנושאים האלו, רב מלכיה הוא זה שזה הגרסה שאמור להיות אצל הממרות הקשורות לנושאים, השלושת הנושאים האלו. ושוב פעם, ברשימה האחרונה שראינו, איפה מקלה מספר 2, מלכייה זה, ככה זה מופיע אצלנו פה בגמרא. רב פאפה, בשונה לרבי חנינה, החלוקה של רב פאפה, מה מתניתין ומתניתה, המימרות האלו שקשורות לפרש משניות או ברייתות, רב מלכייה. שמייטתה, מימרות שהם נאמרו בפני עצמם, ללא קשר לברייתה או משנה, רב מלכיו. וסימנך, כדי לזכור את גישתו של רב פאפה, מתניתה מלכתה. והמילה מלכתה זה כמו רב מלכייה. אז המימרות שקשורות לפירוש משניות או ברייתות, כמו המילה מתניתה ברייתות, זה תחת חסותו של רב מלכייה, הוא זה שאמר אותם. מהי ביניו? מה ההבדל בין החלוקה של רבי חנינה ושל רב פאפה? איכא ביניו שפחות. שלפי רבי חנינה, המימרה של, שקשור לנושא של שפחות, נאמר על ידי רב מלכיו. לפי רב פאפה, הנאמרה שנאמר על השפחות היה מימרה של רב מלכייה, כי הנושא של שפחות קשור למשנה במסכת כתובות. רב ביבאי בר אביי קפיד אפילו אריבדה דקוסילתא, הוא היה מקפיד שלא לשים אפר מקלה אפילו על חתך קטן שנוצר על ידי כלי שקוראים לזה קוסילתא. אם אני לא טועה, אני אומר את זה פשוט מזיכרון, שריבדה קוסילתא מובא בגמרות אחרות בקשר להקזת דם. אז אם לוקחים את הסכין שעושה חתך קטן קטן באור של בן אדם כדי לאפשר הקזת הדם, חתך כזה קטן אצל רב ביבאי הוא היה נמנע מלפסר איפה מקלה אפילו על כזה דבר. רב אשי אמר, כל מקום שיש שם מכה, מכתו מוכחת עליו. רב אשי בניגוד לרב מלכייה, ואני משאר גם בניגוד לרב ביבאי בר אביי, אם יש שם מכה אין בעיה לפזר עליו איפה מקלה, כי אנשים רואים שהוא עושה את זה לשם רפואה ולא לשם כתובת קקה. המשנה, נזיר שהיה שותה יין כל היום. אולי לפני שנתקדם נתייחס לסימונים בשוליים עימוד תחת הכותר מבנה רואים מאוין וגם פס כפול, סדרה של עבירות שחייב עליהן רק אחת, אבל אם יתרו בו התראות רבות חייב על כל אחד ואחד. אנחנו גם מחלקים את המשנה עם מספרים רומאיים. המספר הרומאי 1, 3 הלכות הראשונות קשורות לנזיר. בעצם מספר רומאי 2 שייך לכל אדם. אז נחזור למשנה. נזיר שהיה שותה יין כל היום. כמובן נזיר אסור בשתיית יין. אז הוא היה שותה יין כל היום, אין חייב אלא אחת. אמרו לו, היתרו בו, אל תשתה, אל תשתה. הוא שותה. חייב על כל אחת ואחת. על כל שתייה שבא בעקבות ההתראה, למרות שהוא חוזר על אותו עבירה, אבל כל התראה מחלקת את העבירות שהוא מחייב אותו על כל שתייה מלכות נוספות. היה שוב פעם בנזיר שמוזר בתורה שלא לתמות למתים, היה מתמי למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת. בוא נגיד היה נכנס ויוצא, נכנס ויוצא לבית הקברות, אז זה נקרא מתמי למתים כל היום. אף על פי כן הוא לא קיבל התראות על כל כניסה לבית הקברות, אז היה חייב רק אחת. אמרו לו אל תתמי, אל תתמי, והוא מתמי, חייב על כל אחת ואחת. היה מגלח, נזיר גם עשו בתגלחת, היה מגלח כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תגלח, אל תגלח, הוא מגלח, חייב על כל אחת ואחת. כאן, כפי שאמרנו מקודם, מספר אומר ישניים, כאן אנחנו מדברים על כל אדם, לא קשור לנזיר. יש איסור בתורה ללבוש כליים, שעטנז קוראים לזה, היה לבוש בכליים כל היום, אינו חייב אלא אחת. הנה, הזהירו בן אדם על הבוקר, אל תלבש את, את הסוודר הזה, הרי הוא עשוי מצמר ופשנים. והוא לבש את זה, ולבש את זה כל היום, הוא חייב רק אחת, רק סדרה של מלכות אחת. אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש. הוא פושט ולובש. אחרי כל ההתראה, שם בגד עליו של שעטנז, ואחר כך הוציא את הבגד, שוב פעם הזהיר אותו, אל תתלבש בזה, הוא לבש את זה, חייב, על כל אחד ואחד. אנחנו עוברים לעמוד ב', יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאווים. כאילו במעשה אחת, או תוך כדי מעשה אחת, הוא יכול להתחייב שמונה עבירות, ממילא שמונה מלכויות. החורש בשור וחמור, יש כאן איסור חרישה, זה נקרא כליים, שני מינים שונים ביחד, והן מוקדשים וכליים בקרם. אנחנו סופרים את זה כשלוש וארבע, כאילו שני לאווים פה, זה הליבה לתוספות, סוף דיבור המתחיל החורש. אז יש ויש פה עבירה של זורע כליים, זה כלי זרעים, זה תערובת זרעים שונים יחד, וגם יש כלי הכרם, כי הוא שם בחור, באדמה, שאצלו הוא כעת חורש, הוא שם שם חיטה, שעורה וגרעין של גפן. אנחנו נמשיך במשנה, הוא בשביעית, הוא עושה את זה בשנת השמיטה, שידוע יש איסור עבודת קרקע, ויום טוב, זה יצא, שהוא עושה את החרישה הזאת, וגם היה יום טוב, וכהן ונזיר בבית התומה, כמו בבית הקברות, כהן אסור לטמות למתים, נזיר אסור לטמות למתים, חניניה בן חכינאי אומר אף על הובש כליים, זה שישב על המחרישה שנמשך על ידי השור וחמור, אותו בעל הבית היה לבוש בכליים בשעת מעשה, אז זה מאפשר תוספת עוד לב. אמרו לו, התנקמה שלא חישבנו כליים השעדנז אינו השם. מה הכוונה? אין עליו הזה בא בשום קשר לפעולת החרישה. אמר להם, אף הנזיר לא מן השם, לא הוא השם. גם הדוגמה שלך אומר, חנניה לתנקמה, אתה היית צריך להוריד אם כן את הנזיר. נזיר זה שהוא נזיר בית, הוא קשור לפעולת החרישה, ובכל זאת כן מנית אותו. בצד, בשוליים יש לנו כותרת מבנה להסביר את המשולשים האלו, שתי דעות להסביר עד דקטני, והוא פושט ולובש. אמרנו במשנה, אפילו הוא פושט ולובש כל היום, אינו חייב על אחת, אלא אם כן קיבל התראה אל תלבש, אל תלבש, בנושא לבישת השעטנז. עכשיו הגמרא, אמר רב ביווי, אמר רב אסי, זה לפי הגרסה שנמצא בשוליים, לא פושט ולובש ממש, אלא אפילו מכניס ומוציא בית יד אונקלי שלו, השרבול, לא צריך להוריד את הבגד לגמרי ולשים אותו בחזרה לגמרי, מספיק שהוא לבש עיקר הבגד בפעם אחת, ותוך כדי הוא מוציא את ידו מהשרבול, מכניס את ידו בשרבול, כל פעולה כזאת, אם הוא קיבל התראה על כל פעולה כזאת, יתחייב עוד לאו. מחי רב אחא ברי דרב איקא, יהיו לי אפוגי. הוא הראה תנועה כזאת שיהיו לי להכניס, אפוגי להוציא. רב אשי אומר, אפילו לא שאל כדי לפשוט ולבוש חייו. ורב אשי, אפילו אם הוא לא עשה שום פעולה, שום פעולה, שום תנועה, חוץ מפעולה ראשוני שהיה בבוקר, שהוא שם עליו את הבגד, ואחר כך, במשך היום, אומרים לו, אל תרבש. הוא ממשיך לבוש בזה. אני ראיתי בשם הרן, בגלל שהיה מעשה בהתחלה, זה מתחבר עם כל התראה והתראה שהוא יקבל בהמשך, לחייב אותו לפי הסטנדרט של רב אשי, אפילו לא שעה, אלא כדי לפשוט ולבוש, למרות שהוא הוא שעה אחרי כל התראה, הוא שעה עם הבגד בלי להתייחס להתראה ולהפשיט את הבגד, הוא שעה עם הבגד. זה נחשב כבר עוד עבירה שהתחייב במלכות. ומה שנראה לי הרן בא להסביר, זה אין כאן בעיה או חיסרון שלו שאין בו מעשה, כי כן היה מעשה. המעשה בהתחלה נחשב כמין מעשה שממשיך משך היום, למרות שהוא פסיבי, אבל כן היה מעשה. וכל התראה והתראה שהוא ישמע יחייב אותו, אם הוא שוהה אחרי התראה מספיק זמן כדי לפשוט ולבוש. המשנה שלנו אמרה, יש חורש תלם אחד וחייב עליו שמונה אלאבין. אמר רבי ינאי, לפני שנתקדם, בואו נסתכל שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא החורש בכליים, משום מה חייב? אחד, לפי רבי ינאי, משום מחפה שלשיטתו נחשב זורע וחייב לכולי עלמא, כי זורע כליים זה העבירה שמופיע בפסוק בתורה, אז לכל הדעות זורע כליים חייב. אז הפעולה שנעשה במשנה שמתאר מי שחורש בכמה כוונה, הוא מעביר מחרישה על שדה שכבר היו בו זרעים שהאדם הכניס בחורים באדמה, ואז העביר את המחרישה על יד, על יד אותה שורה שכבר היו בו זרעים של מינים שונים, ובפעולת משירת המחרישה זה גורם לכך שהחורים ייחסו באדמה. המחרישה בעצם מכסה, מזיזה אפר על כל החורים האלו, מאפשר להם לצמוח. זה זורע בכליים על ידי פעולה של החרישה הזאת. אז אם נקבל דבריו של רבי ינא, יוצא שיש לנו איסור שתופס לכולי עלמא. לפי ריש לקיש מספר 2, מחפה חייב משום מקיים, כוונה מקיים כליים, וחייב רק על איבא דרבי עקיבא. אבל חכמים דפטרי במקיים, פטרי נמי במחפה. אז נכון, משנתנו דיברה על חורש תלם אחד, ובין העבירות מדובר פה בעניין הכליים. מה קרה פה? אז לפי, שוב נחזור על השיטות, לפי רבי ינאי, הוא חיפה את הזרעים שהיו כמה מינים ביחד באותם חורים. החיפוי אפר על ידי מחרישה עכשיו זורע, זה מאפשר להם לצמוח, לגדיל. לפי ריש לקיש, פעולת המחרישה היה כדי לשמור על הצמחים, וכדי לשמור על הצמחים, כדי עוד פעם לשמור, נקרא לשמור על קיומם. אז לפי ריש לקיש, רק רבי עקיבא היה מחייב, והחיוב הוא משום מקיים, לא נחשב, זה לא נחשב זורע בתפיסת רבי עקיבא. עכשיו הגמרא. אמר ביאנאי, בחבורה נמנו וגמרו. חבורת אנשים. רשי כותב, נראה לי יום אסיפה או יום ורד היה להם שקוראים חבורה. אז היה החלטה, החופה בכליים לוקה. כמונה לוקה משום זורע כליים. אמר לי רבי יוחנן, לאו משנתנו איזו? כאילו, מה באת לחדש? הרי זה פירוש המשנה. יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לבין. החורש בשור בחמור והם מוקדשים וכליים בקרם, היי חורש דמחייב משום כליים. מה שהמשנה תיארה שהיה חורש והיה חייב גם משום כליים, מה פירוש הדבר? איך היא משכחת לה? איך זה בא לידי ביטוי? לאו דמיכסי בהדי דאזיל, כמו שאנחנו הסברנו מקודם, בהדי דאזיל כוונה בדרך של הליכה של המחרישה, של משיכת המחרישה, מיכסי היה מכסה את אותם חורים או צמחים שבהם נזרעו כליים. אז זה פירוש המשנה. בעצם דמיכסי בהדי דאזיל, המילה דמיכסי לחסות, זה כמו החופה, כמו לשון חופה, דבר שמכסה. אז שאלת רבי יוחנן, מה באת רבי ינאי לחדש? הרי זה המשנה. אמר לי רבי ינאי עונה, אליו דדלי לחספה, אם לא הייתי מגביה את החספה, חתיכת חר, זה ביטוי, אבל אם לא היית, אם לא גיליתי לך את דבריי ממשכחת מרגנית התותה, האם היית מוצא את המרגלית מתחת לאותו חספה? אני הגבעתי את החרס ובכך מצאת את המרגניתה. אם לא הייתי מגביע את החרס, לא היית מגלה את המרגלית. כלומר, אם לא הייתי אומר מה שאמרתי, אתה היית מפרש את המשנה בדרך אחרת. היית מעמיד את המשנה שחייב משום מקיים בכליים. והחיוב הזה זה רק אליבא דרבי עקיבא. מקיים בכליים. עכשיו שאמרתי, החופה בכליים לוקה, הכוונה לוקה משום זורע, אז אפשר להעמיד את המשנה אליבא דכולי אלמה. עכשיו, לאור הדברים האלו, מה שרבי ינאי אומר לרבי יוחנן, בא ריש לקיש ומגיב. ופה יש לנו נקודה ארוכה. אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אילב דקילסך גברה רבה, באופן מילולי, הכוונה עם אילולי הקילוס, השבח שקיבלת מאדם גדול, תהינו רבי ינאי, הווה אמינא, אני הייתי אומר, מתאיתין מני, המשנה שלנו אליבא דמי, רבי עקיבא היא, ולא אליבא דכולי אלמא. דאמר רבי עקיבא, בדעה המקיים, כליים לוקה. בניגוד לחכמים, שמקיים כליים אינו לוקה. מה רבי עקיבא? מה הרקע? או איפה נמצא דבריו של רבי עקיבא? תתניה. כאן פעולות חקלאיות, המנחש והמחבא בכליים לוקה. רבי עקיבא אומר, אף המקיים. רשי מביא על פי הגמרא במועד קטן, שמה שקראנו עכשיו זה ברייתא שכל כולו אליבא דרבי עקיבא. והפירוש הדברים הוא שמי שמנחש זה מוציא עשבים רעים מסביב כליים, הוא מאפשר לכליים להתקיים בכך ומחפה, מה שאנחנו תיארנו מקודם, זה לוקה משום מקיים בכליים, שזו דעתו של רבי עקיבא. כך יש להבין את המקור, לא כאילו יש פה תנקם ואחר כך בא רבי עקיבא, אבל הכל עליבא דרבי עקיבא. בהמשך הגמרא מביאה המקור לדבריו של רבי עקיבא. אנחנו אולי נתקדם קצת בגמרא, ואחר כך אני רוצה לחזור עם פירושו של רשי. אבל מה המקור שמקיים, בכלל שאתה על ידי המעשים האלו אתה מאפשר לכליים להתקיים? זה שונה מזורע כליים, שמי שמתחיל כליים. פה אנחנו מדברים על מצב שהכליים קיים ואתה עושה פעולות ששומר עליהם, וזה לפי רבי עקיבא גם כן לאו בתורה, אבל לא לכולי אלמה. מה הייתה עם רבי עקיבא? מה המקור לרבי עקיבא? אז אנחנו נראה פה ברייתא. אבל לפני שנתקדם בברייתא, נשים לב, יש לנו כוכבית, זה מביא לציטוט מהפסוק בצד, כתוב בתורה, בעמדך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. אז לפי הגישה הפשטני ביותר, פה שני איסורים, לא לזווג מינים שונים ביחד, בבהמות כדי להוציא מין חדש, זה בהמתך לא תרביע כליים, ולא לזרוע מינים שונים ביחד בשדה, זה שדך לא תזרע כליים. אבל עם כוחו של תורה שבעל פה, שאין ניקוד ואין פיסוק, אפשר גם להזיז פסיקים בקריאת המילים לקבל דבר חדש. ואם התמקדתם בקבקוב שהוספנו בכיתוב בשוליים, ראיתם שיש עוד משפט, כליים שדך לא. זה לקחת את המילה כליים מהמשפט הראשון ולחבר אותו לתחילת המשפט השני, אז יוצא כליים שדך לא, וזה יהיה הבסיס לרבי עקיבא. עכשיו נראה את זה בפנים. לתניה, כתוב בתורה שדך לא תזרע כליים, אין לי אלא זורע, ולהתחיל את הצמיחה של כליים מקיים מנהין, תמוד לומר כליים שדך לא, כפי שאנחנו התגמנו מקודם במה שכתבנו בשוליים. אז כליים שדך לא, כוונה שלא יהיו כליים בשדה, ומי שמקיים כליים הוא עובר על לאו. זה הבסיס לדעתו של רבי עקיבא. אנחנו אמרנו מקודם שכדאי לנו לעבור ברש"י. אנחנו רוצים רק לחדד את הדו שיח בין רבי ינאי ורבי יוחנן, שתמיהת רבי יוחנן הדבריו של רבי ינאי, הרי מה שאתה אמרת זה בעצם המשנה. רבי ינאי הגיב, אם אני לא הייתי אומר שחופה בכליים לוקה והוספנו לוקה משום זורע, אתה היית מעמיד את המשנה בצורה אחרת, באופן אחר, לפי דעה אחרת. הוא בעצם כמו מה שריש לקיש עצמו אמר. אנחנו נתחיל את הרש"י בשורה שלישית, בשורות הרחובות מתחת לגמרא, מי משכחת מרגניתא? דילאו דאמרי לך, אם אני לא הייתי אומר, החופה בכליים חייב, או לוקה, הווה אמרת, חורש דמחייב בכליים, מה שמוזכר אצלנו במשנה, לאו משום זורע, אלא משום מקיים. דשוויק, הוא עוזב ולא עקר לו, הוא עצם זה שהוא עוזב ולא עוקר, זה מקיים בכליים. רש"י ממשיך, אליו דקלסך דב רבא רבי ינאי, זה כך אמר רבי ישלקיש רבי יוחנן, אבי מוקמינה מתניתה, המשנה שלנו, דמחייבה חורש בכליים, זה משום מקיים הוא, הוא כרבי עקיבא. ומה דעית לי מקיים כליים פטור? פוטרנמי במחפה. אבל רבי ינאי קלסך והודה לך דמחפה משום זורע מחייב לכולי אלמה. טוב, איך רואים שרבי ינאי הודה לרבי יוחנן? מדכמר רבי ינאי המחפה בכליים לוקה, ולא כמר מקיים בכליים לוקה. בחירת המילים שרבי ינאי מגלה לנו עמדתו, שמה מינה דעדיף לי מחפה מי מקיים, דמחפה כזורע חשיב לי וחייב לכולי אמה. אם אתה קובע שמחפה הוא זורע, אז זורע בכליים, כולי אמה מחייבים. וכי אמרת לי שאתה אומר יש לקיש לרבי יוחנן, כשאתה רבי יוחנן אמר לא משנתנו לי, הודה לדבריך שיפה אמרת. ואם לאו דקרסך, לולי דבר של רבי ינאי שהסכים איתך, ששיבח אותך, הווה אמינא, טעם דמדמידים משום מקיים. הייתי, אני אומר ריש לקיש, מעמיד את המשנה שחורש בכליים לוקה בגלל עבירת מקיים. דמקיים בכליים לוקה ורבי עקיבא. וכן בשביעית משום חורש מחייב לתן אדמת ניתין ולא משום זורע. אומן דפתר במקיים הרבנן שפותרים מקיים פתרנמי במחפה. כל זה הייתה הגישה לולי דבריו של רבי ינאי. כעת אנחנו נחזור לגמרא. הרי ראינו במשנה סדרה של לאווים שאדם יעבור אם הוא חורש תלם אחד בתנאים שראינו כבר במשנה. אמר ליהולה לרב נחמן וליו קינמי משום זורע ביום טוב. הנכון לפי ההסבר של רבי ינאי יש מלכות בגלל זורע כליים, דיינו זה בא לידי ביטוי זה שהוא חופה, שהוא משך את המחרישה כדי לחסות על אותם זרעים, כדי לאפשר להם לצמוח. אז אם כבר הזכרנו שהוא עשה את זה ביום טוב, למה לא לחייב אותו בגלל זורע ביום טוב? זה שהזכרנו יום טוב במשנה, החיוב היה לפי, בגלל שהוא עשה פעולת חרישה ביום טוב. אבל אותה פעולה של חרישה לפי לאור כל מה שאמרנו זה גם נחשב זורע. אם אתה אומר זורע בכלל, למה שלא יהיה גם זורע ביום טוב? אז הוספנו עוד לאו בנוסף למה? לחורש ביום טוב יש באותו פעולה יש גם זורע ביום טוב, עוד מלאכה. הרי יש למתת אבות מלאכות, זה עוד סיבה למלכות. אמר לי רב נחמן עונה לאולה תנה ושיער, הוא לימד עבירות ושיער היו באמת היו עוד עבירות שהיה יכול להזכיר והוא שיער, הוא השאיר אותם בלי להזכירם. אמר לי אולה בשומעו דבריו של רב נחמן מגיב תנה קטני שמונה ואתה אמר תנה ושיער, תנה קובע מספר. זאת אומרת לפי התנה לפי משנתנו אין יותר, ואני שואל למה אין יותר? אתה לא יכול להגיד תנה ושיר בזה שהוא נקב במספר, זה בא לומר אין יותר שמונה ולא יותר. אמר לי רבה מספק תשובה שנייה לשאלת ראולה, יש חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביום טוב. שאלה, תשובה די תשובה חזקה. זה שאתה מציע להוסיף עוד מלכות בגלל מלאכה נוספת, הרעיון הזה זה נקרא חילוק מלאכות. הזכרנו מקודם 39 אבות מלאכות. מה נפקא מינה שיש 39 אבות מלאכות? אז אחד, חוץ מכמובן לדעת מה אסור ומה מותר, אבל מה אנחנו מגלים או לומדים מכך שיש רשימה כזאת של אבות מלאכות? התשובה בעניין הלכות שבת, בניגוד ליום טוב, שאם אדם עשה את כל אבות מלאכות בהיעלם אחד, לא גילה בינתיים שהוא עושה דבר רע, הוא בכל זאת יהיה חייב בגלל פעולות בשוגג להביא 39 קורבנות חטאת. לא כן הדברים בעניין יום טוב, שאם אדם, נכון שיום טוב עשו גם כן ברשימה של אבות מלאכות חוץ מבישול, הברה, אבל בעיקרון כל מה שעשו בשבת עשו ביום טוב. אם הוא עשה את כולם באי ידיעה, קודם כל יום טוב לא חייב בקורבן חטאת. חטאת מביאים רק בדבר שזדונו קרית. מה העונש שמי שמחלל יום טוב? מלכות. אז וממילא אין קורבן חטאת מלכתחילה בעניין יום טוב. אז המושג של חילוק מלאכות לא תופס, לא קיים אצל יום טוב. רק נחזור על זה, המושג של חילוק מלאכות בשבת בא לידי ביטוי בריבוי קורבן חטאת שאדם צריך להביא. יום טוב שלא חייב בכל מקרה בקורבן חטאת, איך רבא אומר? ואין חילוק מלאכות ביום טוב. ולכן האדם יקבל מכות בעצם זה שהוא חילל יום טוב, לא משנה בכמה מלאכות שונות הוא עשה, בתנאי שכמובן היה בהלם אחד. לא מדובר פה שהוא קיבל התראה על כל אחד בנפרד, אבל לחייב אותו משום עוד מלאכה שבן אדם קיבל התראה מראש. אני אמרתי קודם בשוגג, אבל גם במזיד, אם הוא קיבל התראה מראש אל תחלל את יום טוב, הוא עשה מספר מלאכות ביום טוב, זה לא יחייב אותו בתוספת מלכויות, בגלל שאין חילוק מלאכות ביום טוב. ובמשפט קצר בואו נגיד שמאחר שהוזכר יום טוב במשנה, זה כבר כולל את כל המלאכות. אמר לי, אולה שומע את דבריו של רבא ואומר, עדה תהי. עדה זה זאת, ככה, שיהיה ככה. כנראה, אני הבנתי שאולה היה מבסוט מתשובת רבא. איתיבי, אביי. נשים לב, יש כאן קושיה ארוכה, שזה יביא אותנו לשורה שנייה בתו חף בית עמוד א'. איתיבי אביי, ואין חילוק מלאכות ביום טוב? והתניא, המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואכלו לוקה חמש. לוקה משום אוכל גיד, יש לאו בתורה לא לאכול גיד הנשה, ולוקה משום מבשל ביום טוב שלא לצורך. נכון שמותר לבשל ביום טוב שיהיה לאיזושהי צורך יום טוב, אבל לבשל דבר שעשו באכילה זה לא נקרא לצורך יום טוב. ולוקה משום מבשל גיד בחלב, זה נקרא האיסור של בשר בחלב. ולוקה משום אוכל בשר בחלב, התורה חוזרת על איסור בשר בחלב, לא תבשל גדי בחלי בימו שלוש פעמים, ואחד זה לאסור אכילת בשר בחלב, אחד לאסור בישול בשר בחלב, אחד לאסור בשר בחלב בענה. אבל יש לאווים נפרדים בשביל האיסור, עצם הפעולה של בישול בשר בחלב זה לאו, וגם כמובן אסור לאכול בשר בחלב. ולא כאגמר ממשיכה לתפחף בית עמוד א', משום הבערה. עכשיו אנחנו בסימונים, הגמרות המסומנות, מה רואים? קבקובים תחת משפטים נבחרים. אחד זה היה מבשר ביום טוב, והשני הבערה. מה הרווחת מזה? להראות שיש כאן שתי עבירות של יום טוב. הגמרא ממשיכה, ואם זה נכון שאין חילוק מלאכות מיום טוב, משום עברה לא לחייב, חייב להם משום בישולו. כבר הזכרת בישול ביום טוב שלא רוצח, אז זה בעצם הזכרת חילול יום טוב. אם אין חילוק מלאכות, אז מה, איזושהי תוספת יש בזה שהוא עובר על הבערה, הבערת אש ביום טוב? אז מה רואים מפה? פלא בינתיים, לפי קושייתו של אביי, יש חילוק מלאכות בניגוד לרבה, ואז בעצם יורר את הקושייה של אולה מחדש. הגמרא עונה, וכאן נשים לב, יש לנו הערה מבחינת הסימונים, המשולש במבנה בשוליים כתבנו תשובות על קושייה שקשו על רבה, שמה אין חילוק מלאכות ביום טוב. אז הנה תשובה, אפיק עברה, באמת תוריד את זה מהרשימה של הלווים, של המלכויות שהוזכרו פה, ואיל, ותכניס במקומו גיל הנשה של נבלה, שהוא ילקה על אכילת עוד אכילה שהוא עובר פה. נבלה, איסור נבלה לפי התשובה הזאת. אז באמת נשארנו עם מה שרב אמר, אין חילוק, אין חילוק מלאכות ביום טוב. אם אתה מחפש חמש מלכיות, אז הנה הוספנו לרשימה אחרי שהורדנו את ההברה איסור נבלה. שומעת הגמר על התשובה הזאת, ותני רבי חייה. רבי חייה מוסיף ברייתא על המקור שקראנו מבשל גיל הנשה, ולפי מה שרבי חייה מלמד, לוקה שתיים על אכילתו ושלוש על בישולו. ברשימה אנחנו אמורים למצוא שתי עבירות שקשורות לאכילה ושלוש עבירות שקשורות לבישול. רשי הוא עושה לנו את העבודה. אמנם אם אנחנו היינו מתאמצים היינו מגלים את זה לבד. עברה שבשורה ראשונה בשורת הקצרות, שלוש על בישולו, בישול בשר בחלב הוא בישול שלא לצור יום טוב, והעברה, עברה זה קשור לבישול, יצרת את האש כדי לבשל עליו, שזה עברה שלא לצורך. אז יש כאן שלוש על בישול ושתיים על אכילתו. איזו? אכילת גיל הנשה ואכילת בשר בחלב. רש"י ממשיך, ואם איתה דמפקיד הברה ומיילית אכילת נבלה, אם תוריד הברה מהרשימה ובמקומו תוסיף העניין של הנבלה, אז מה יהיה החלוקה עכשיו? האיסור שלישי על אכילתו, ולפי רבי חייא כמה איסורי אכילה יש בו? שתיים. אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה, להוריד הברה ולהכניס נבלה. זה מה שמובא עוד פעם, נקרא את המשפט האחרון בגמרא, ואם איתה, אם אנחנו מוריד את העברה, שלוש על אכילתו הוא דחייב. אנחנו בזה שהכנסנו במקום עברה נבלה, יהיו עכשיו שלוש עבירות על אכילה, בזמן שרבי חייא לימד יש רק לוקה שתיים על אכילתו. אלא תשובה חדשה, אפיק עברה, כדי כמובן לשמוע על דבריו של רבא שאין חילוק מלאכות ביום טוב, ואין אנחנו נכניס עוד משהו לא קשור לאכילה, כן קשור לבישול, ארצי אשרה. אשרה זה עץ עבוד הזרה, ארצי העץ מעץ אשרה, ואזהרתי העליו שבתורה מהכה ולא ידבק בידך, כתוב ולא ידבק בידך מאומה מן אחרים. ואנחנו לומדים מכאן את האיסור של הנאה מעבוד הזרה. אז יש לנו לאו בלי לחלוק או להכחיש את שיטת רבא. עכשיו אז אמרנו שהעסק שלנו כאן במקור זה עסק גם עם עבודה זרה, אמר לרב אחא בלי דרבה לרב אשי ולו כי נמי משום לא תביא תועבה אל ביתך, שזה קשור לעבוד הזרה. אם אתה אומר שמדובר פה על הצעה שירה, אז למה אתה יש לוקח חמש, תגיד לוקח שש. אלא אחא במאי עסקינן, תשובה חדשה כגון שבישלו בעצי אקדש, הקדישו עצים לבית המקדש, ואתה לקחת אותם עצים ובישלת עליהם, ואז אתם מהכה, הפסוק אומר ואשריהם תסופו באש, לא תעשו כן לשם אלוקיך. מה שמוקדש לקדש ברוך הוא, לבית המקדש, זה אסור לשרוף, וזה מה שהוא עשה. אז יש לנו בעצם, שוב פעם, כמו שרב אומר, אין חילוק מלאכות ביום טוב, ושמרנו על הרשימה של רבי חייא, שתיים על אכילתו, ושלוש על בישולו. עד כאן שיעורנו להיום.